ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נידה דף חף וף. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מאמצע העמוד במשנה, אפשר לספור 24 שורות מלמעלה. הנושא שמופיע כאן בגמרות שלנו, הש"ס עוזר בשוליים, כתבנו תחת הכותרת נושא כללי, שיליה. המשנה, שיליה בבית. אם יצא מאישה השיליה, שיליה הוא, יקרא לזה, הסק שמכיל בתוכו העובר בזמן ההיריון, אז יצא מאישה שיליה, וזה נמצא בבית, הבית תמי, כלומר יש תומת אוהל המת. לא שהבית פיזית נטמע להתחולה של הבית, הכלים, אנשים, המזון שבתוך הבית תמי, משום אוהל המת. לא שהשיליה ולד, אלא שאין שיליה ולא ולד. לא שהשיליה עצמה ולד, שיליה עצמה לחומר אורגני שהגוף מפתח בזמן ההיריון, אבל זה לא העובר. אבל אם יש שיליה, סימן שהיה ולד. רבי שמעון אומר, נימוק הוולד עד שלא יצא. הוא חולק על התנא קמא, אומר שזה שיצא שיליה זה לא אומר שיש טומאת אוהל, כי מה קרה? הוולד נימוק ונתערב בדם הלידה שהוא הרוב, והוולד בטל ברוב, אז אין טומאת אוהל. תנו רבנן, שיליה, עכשיו הגמרא תתאר השיליה. תחילתה דומה לחוט של ערב, וסופה דומה כתורמוס, שם של, של פרי או ירק שמתפתח, תורמוס. אז בסוף הוא דומה לזה, וחלולה כחצוצרת, ואין שיליה פחותה מטפח. רבי שמעון בגמליאל אומר, שיליה דומה לקורקוון של תרנגולים שהדקים יוצאים ממנה, אותו קורקוון הדקים יוצאים משם. אתם יכולים לראות בגמרות המסומנות קטע די ארוך שנמצא בתוך סוגריים שמתחילים פה, הם ממשיכים עד בערך שליש עמוד ב', וכתבנו בכוכבית בשוליים, אחרי הסוגריים הגמרא חוזר לדון בשיליה. בתוכם הגמרא דנה בהלכות ששיעורן טפח. עוד מעט אנחנו נראה צורות בית, בתים, ובשוליים תחת הכותרת נושא, וכתבנו בסוגריים / מבנה, חמישה דברים ששיעורן טפח. וכמובן הגמרא תשאל, והעיקה, הרי יש עוד דוגמאות של הלכות בטפח, והשאלות האלו יובלטו על ידי שימוש בצורת פפיון. ואתם יכולים לראות בשורה הרביעית מסוף העמוד, בתחילת השורה, הפפיון הראשון, אחר כך עוד שתי שורות, עוד אחד, ובסוף העמוד עוד, והשאלות האלו ממשיכים עד לעמוד ב'. אחרי הסוגריים, כפי שאמרנו, יהיה אמרה של רב שקשור לשיליה. אז עם ההקדמה המפורטת הזאת, אנחנו נלמד את הגמרא באופן ישיר. תניה, רבי יושעיה זעירה דמין חבריה, רבי יושעיה לימד את המקור הבא, חמישה שיעורים טפח, ואלו הן שיליה, שופר, שדרה, דופן סוכה והאזוב. הגמרא תפרט. שיליה, דאמרן, יש לנו חיצים פה ולפני כמה שורות, שכדי לדבר ולדון בנושא של שיליה, בויתה קבע למעלה שאין שיליה פחותה מטפח. שופר. דתניא קמיה שופר, שיעור שופר. פירש רבי שמעון בן גמליאל, כדי שיאזנו בידו ויראה לכאן ולכאן טפח. שדרה, מה היא? דאמר, מה הדין של שדרה? דאמר פנח, אמר רבי יוחנן, שדרו של לולב. אני בטוח שחשבתם אולי של בן אדם. לא. שדרה של הלולב. צריך שיהיה יוצא מן ההדס טפח. אז כשאנחנו מדברים על אורך המצווה של ארבעת המינים,
אז הלולב צריך שיהיה ארוך יותר מן הדסים טפח. אבל כשאנחנו מדברים על אורך הלולב, אנחנו לא מתכוונים לכלול גם העלים העליונים, אלא החלק שהוא נקרא השדרה, איפה שלאורך הלולב כל העלים באמצע הלולב הם צמודים, כמו מחוברים זה לזה. ואני משער שכל אחד מכם יודעים מהניסיון מה זה השדרה של הלולב. בכל אופן, השדרה שלו צריך להיות יותר ארוך מההדסים בשיעור טפח לפחות. דופן סוכה, דתניא, שתיים כהלכתן, שלישית אפילו טפח. כדי לצאת מצוות סוכה מספיק אם יש לך שתי דפנות שהן שיעור של שבעה טפחים כל דופן, ודופן שלישית יכול להיות אפילו ליסט של טפח רוחב, והוא מהווה ותיארנו כאן השיעור המינימלי של סוכה. אז הדופן השלישי שיעורו טפח. איזוב דתני רבי חייא, איזוב טפח. שימוש באיזוב ידוע בכמה הקשרים, כמה הלכות שונות, כמו בפרה אדומה ובטהרת מצורע. אז האיזוב צריך להיות שיעור טפח. אמר רבי חנינה בר אבא, דרשילו איש כפר תמרתה, תלת מתניתה ותרתי שמיתה, שיעורה טפח. לפי החשבון של שילו, יש בעניין שיעור טפח שלושה מההלכות האלו, הם מופיעים במקורות תנאים, מתניתה, ושניים מהם במימרות של אמוראים. הגמרא שואלת, תלתי? אתה אומר שניים הם שמיתה? חדה היא רק אחד, וזה היה השדרה של הלולב, שהוא מימרה של רבי יוחנן. כל אחד יכול לחזור בשורות האחרונות ולראות שנכון, אחרי שדרה לא היה מזכרת, זה לא מקור תנאי. אבל שיליה, כבר אמרנו, זה היה בתחילת הקטע של הגמרא, זה ברייתא, מקור תנאי. שופר, אתם רואים, מסגרת שמופיע מיד אחריו. סוכה ואיזוב, שניהם גם, הסך הכל שיליה, שופר, סוכה ואיזוב, ארבע מקור תנאים. אז איך אתה אומר שרק שלושה? הגמרא עונה, אמר אביי, אימה, במקום תני רבי חייא, תגיד אמר רבי חייא איזוב טפח. אתה אפשר לנפט עם הכוכבים שמצד הגמרא, ובמקום מה שראינו מקודם אחרי הבית איזוב תני רבי חייא, תגיד אמר. אז ההבדל בין אמר רבי חייא זה מימרה מכוח עצמו, לא דבר שהוא קיבל במפורש מרבותיו. אבל אם כתוב תני רבי חייא, זה מראה על מקור תנאי. אז לכן בשינוי הזה, שתגיד במקום תני רבי חייא, תגיד אמר רבי חייא, אז יש באמת שניים שהם מימרות, ורק שלושה שהם מתניתה, מקורות תנאים. כאן הגמרא שואלת, מתחילה את הסדרה של השאלות, ותו לקה, מה אין עוד שהם שיעור ושיעור טפח? והעיקה טפח על טפח על רום טפח מרובע מביא את התומה וחוצץ בפני התומה. ניחשתם נכון, מדובר פה על שיעור
מינימלי בעניין אוהל המת, תומת אוהל, ואם יש למשל חלל במידות האלו, נקרא לזה תפח קוב, ובתוך החלל הזה יש דבר טהור וכזית מלמת, התפח, התומת מת יישאר בתוך אותו חלל ולא יעלה מעליו, אבל המזון או הפריט שטהור יהיה תמי, מה שמי עליו לא יהיה תמי, זה הכוונה חוצץ בפני התומה. אם יש פחות מטפח על טפח, אז הטהור לא יתמי, אבל מה שמעל התומה יתמי, כי הוא לא יחצוץ בפני התומה, חלל שפחות מטפח על טפח ברום טפח. אז למה זה לא נכלל בחמישה דברים ששיעורן טפח? הגמרא עונה, טפח כמינן, טפח על טפח לא כמינן. השיעור הוא טפח, נקרא לזה ליניארי, ולא חלל, לא קוב. והעיקה, שאלה, אבן היוצא מן התנור טפח, ומן הקירה שלוש אצבעות חיבור. הדין הזה הוא נקרא יד. יד שמחובר לכלי, וכאן אנחנו מדברים על תנור שהוא עשוי מחרס, מה שיוצא ממנו נחשב כמו התנור עצמו. והשיעור של הדבר שנקרא יד הוא טפח, כמו שאתם רואים כאן. רש"י, שתי שורות מסוף העמוד, באמצע שורה, יש לנו כוכבית, שהתנור, אף על פי שאינו מקבל טומאה מגבו, זאת אומרת, אם אתה מגיע שרץ מת בדופן החיצוני של תנור, של חרס, התנור לא מקבל טומאה. מטמא הוא את אחרים מגבו. כאילו, זה חד סיפרי. דהיינו, טומאה אל התנור אין, אבל מהתנור שהוא טמא, החוצה לדברים שנוגעים בתנור, כן. כי דבר בתורת כהנים, הוא כך, ידו, היד של התנור, אף אגב, דלת לאוויר, למרות שהוא ידית, הוא לא חלל, הוא יד, מטמא. אבל יותר מטפח, אם האורך של אותו יד יותר מטפח, עומדת לנטל. אנשים יורידו את זה, יקצצו אותו, יחתכו אותו. זה הכוונה עומדת לנטל, שהוא גדולה יותר מדי. ולא הביא יד. במקור הזה הזכרנו תנור, ויש גם עוד פריט שנקרא קירה. אנחנו לא ניכנס להבדלים עכשיו, רק שנציין שיש שיעור טפח שלא הזכרנו למעלה. אז למה לא? תשובה, כי כמינן, איך? דבציר מטפח לא חזי. אבל הכה בעניין התנור, כל שכן דבציר מטפח יד תנור הוא. אז בניגוד למה שאמרנו מקודם, שחמישה דברים שיעורים טפח ופחות מטפח הם לא ראויים, כאן אם מדובר במשהו ידיד שפחות מטפח, ודאי שהוא נחשב יד לתנור. והעיקה, אבל יש עוד קושיה, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', תנורי בנות טפח, דתניא, תנור תחילתו ארבעה ושיעב ארבעה, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, באמת אומרים, בגדול, אבל בקטן, אם מדובר בתנור קטן, תחילתו כלשהו, מי שתגמר מלאכתו, הוא שיריו ברובו. ואנחנו לא ניכנס לכל הפרטים שבתוך המקור הזה, אנחנו רוצים להתמקד, וכמה כלשהו, חכמים דיברו על תנור שמקבל תומה בכלשהו. אמר רבי ינאי, תפח. שכן עושים תנורי בנות טפח. תנורי בנות, רש"י כותב למעלה, נערות קטנות עושים תנורים לשחוק, משחק. אז מה אנחנו רואים? שיש שיעור טפח, פחות מכאן הוא לא יקבל טומאה, והנה הוא שיעור בטפח. הגמרא עונה, למה לא הזכרנו את תנורי בנות בפלוקתא לא כמיירי? כמו פה של רבי מאיר, אין שיעור טפח בתנור, אלא מינימום 4 טפחים. השתא דעתית לאחי. עכשיו שהגענו לתשובה הזאת שלא רצינו להזכיר דברים שהם שנויים במחלוקת, הנמי, הנושא של יד לתנור, מה שהזכרנו מקודם בסוף עמוד הקודם, פלוגתה היא. תקטני סיפה, אמר רב יהודה, לא עמוד טפח, אלא מן התנור ולכותל. השיעור טפח ולא יותר, זה רק בצד התנור שעומד אצל הכותל, כי זה מונע אותו, השיעור הטפח מונע אותו מלקרבו, מלהתקרב לכותל. רש"י כותב לא עמוד טפח אלא בין תנור לכותל, דהתם יותר מטפח עומדת לקצץ, מי שמעכב את התנור מלקרבו לכותל ודוחקת את הכותל, אם כך יותר מטפח עומדת לנטל היא. אבל לצד המית אפילו גדולה הרבה יד הוא לתנור. זו דעתו של רבי יהודה. אבל לפי מה שראינו מקודם, לא, גם שלא לצד הקיר יותר מטפח אינו נחשב יד. אז השיעור שיותר מטפח בכיוון כיוון הבית, לא כיוון הקיר, שנוי במחלוקת. שאלה, ואיקה מסגרת טפח? יש שולחן שעמד בהיכל שעליו עמדו 12 כיכרות של לחם הפנים משבת לשבת. אז בקונטקסט של השולחן שכתוב בתורה, כתוב שהיה סביבו מסגרת טפח. אז הגמרא שואלת בכך, למה זה לא מוזכר בשיעורים של טפח? הגמרא עונה, בדכתיבה, מה שכתוב בתורה, לא כמיירי. אנחנו לא מעוניינים לעסוק ברשימה, לכלוא ברשימה דברים ששיעורן מפורש בתורה. שאלה, ואיקה כפורת טפח עובי של הכיסוי של ארון שהכיל בו הלוחות, היה לו כפורת של זהב ועוביו היה טפח, למה זה לא נחשב? והשיעור הזה, טפח לכפורת, לא מוזכר באופן מפורש בתורה. הגמונה, בקודשים לא כמיירי, הרשימה שהזכרנו גם לחמישה דברים שיעורן טפח לא אמור לכלול דבר של קודש, של בית המקדש בעניין שלנו. ואיקה בעניין דיני עירובין, המבוי שהוא נפתח לרשות הרבים מדאורייתא הוא רשות היחיד, אבל כדי להתיר טלטול במבוי צריך תיקון בפתח המבוי, או לחי עומד או קורה שנמצא למעלה מקיר לקיר של כניסת המבוי. וכתוב במקור דיה מספיק, דיה לקורה, קורה של מבוי שהיא רחבה טפח. אז הגמרא, למה זה לא נכלל בחמישה ששיעורן טפח? הגמרא עונה, בדרבנן לא כמיירי אלא בדגטיבן, מה שכן כתוב אבל לא מפרשי שיעוריו, אבל לא מפורש. אז אנחנו מעוניינים, וגם אפשר לומר וגם לא קודש, אז דבר שהוא לא מדרבנן. הזכרנו חמישה דברים כמו סוכה, כמו איזוב, כמו שופר, שהם מדאורייתא שיעורן אינו מפורש וגם אינם בתחום קודשי. וכאן אתם יכולים לראות שנסגר הסוגריים, ואנחנו חוזרים לנושא של שנייה, והנושא שעוד מעט ניגע בו, כתבנו בשוליים, לתלות שיליה בבלד זה, או שמה השיליה הוא מבלד אחר. הגמרא, יתיב רב יצרה בר שמואל בר מרתא, כמד רב כהנה ויתיב וכמר. אמר רב יהודה משהו, אמר רב, כל שלושה ימים הראשונים, כגון שיצא ולד, ותוך שלושה ימים יצא שיליה אחריו, תולין את השמיה בבלד. לא שייך לאיזו לידה אחרת. מכאן וערך, אם עבור יותר משלושה ימים, חוששים לבלד אחר. רשי כותב, תולין בשליה בו. הבלד והשליה הם שייכים, הם קשורים זה לזה. דיינו, יצא הבלד, ותוך שלושה ימים יצא השליה, השליה שייך לאותו בלד. ואין חוששים לאחר. לתוך הזמן הזה עשויה השליה להתעכב אחר הבלד שהייתה ממנו. תפילו. ואם זה זכר, אם הבלד היה זכר, תשב לזרוע בבר. האישה תהיה תמיה שבעה ימים לתומת לידה בלידת זכר. ולא אמרינן, שליה אחרת הייתה עם ולד זה וניבוח, ושליה זו דבלד אחר אי. כל זה לא אומרים. דדר שיהיה לשעות אחר ולד שלושה ימים. ממשיך רשי. מכאן ואלה חוששים שם הוולד אחר היה אמו ונקבה היה הוולד הזה ותשאב ימי תומה דנקבה זאת אומרת 14 יום וינמי אבי היי וולד נקבה אקתי מעניה ספק דשליה דמנינה ימי תוהר לחומרה שיהיה פחות ימי תוהר שאם תראה ליום 81 לבלד לבד שיצא ראשון הוא פסקה והיא לא ראתה עוד דם עד יום שמיני וראתה שוב ראתה דם ומה שהיא ראתה ביום 81 זה היינו סוף ימי תוהר של הבלד אם הייתה נקבה וראה ביום 81 ושוב פעם ראתה שמונה ימים אחר כך לא הביא שומרת יום כנגד יום בכל זאת אנחנו לא נגדיר אותה כבימי זיווה דאמר בהדי שליה נקבה הווי ומה שראתה ביום 81 דם תואר הוא כי אנחנו אומרים שאם עבור יותר משלושה ימים ואז יצא שליה היה נקבה אחרת ואז יום 81 מהבלד הראשון עדיין בתוך ימי תואר של הנקבה השנייה דמשיליה מנינה והשתאו דהביה תחילת נידה ומה שהיא תראה ביום 88 מבלד הראשון זה כבר אינו אינו בהכרח ימי זיווה וזה יהיה תחילת נידה והיא נקראת תואה אנחנו נחזור לגמרא אז אנחנו קבענו ששליה תוך שלושה ימים מבלד שייך לאותו ולד כעבור יותר משלושה ימים השליה כבר מעלה חשש לבלד אחר נמשיך בגמרא אמר לי כאן זה שאלה אמר לי ומי אמר רב אחי שבמשך שלושה ימים הראשונים תולים השליה בבלד שיצא ואמר רב אין הבלד מתעכב אחר חברו כלום אין שום הפרש זמן בין ולד לבלד מה זה שאתה אומר שנותנים עד שלושה ימים לתלות בזמן שאין הפרש בין ולדות אישתיק אמר לי דילמה כאן בנפל כאן בבן קיימה אם מדובר בנפל יש טווח זמן אם מדובר בלידה של בני קיימה אז אין הפרש זמן אמר לי את אמרת לשמיית דרב אתה חושב שאתה באת מכוח עצמך לפרש דבריו של רב בפירוש אמר רב אחי מה שאתה אומר כאילו מדעתך זה יצא מפיו של רב וככה הפילה נפל, ואחר כך הפילה שוויה. כל שלושה ימים תולים את השוויה בבלד. מכאן ואילך חוששים לבלד אחר. ילדה, כלומר בן קיימה, ואחר כך הפילה שוויה, אפילו מכאן ועד עשרה ימים, אין חוששים לבלד אחר. שמואל ותלמידי דרב ורב יהודה הבו יתבי. כולם היו יושבים יחד, חליף ועזיל, רב יוסף ברד רב מנשיה מדביל לפאיו, והתקרב אליהם רב יוסף. בא לי ואתי, היה ממהר לבוא. אשי כותב בא לי ואתי שהיה ממהר לבוא, כמו בא לי דידבי, פירוש מגרש. אמר, אז הדבר הבא נאמר על רב יוסף הזה, עתילן גברה דרמינן לבגילה דחיתתה ומרמי ומדחי. רשי כותב בגילה דחיתתה, כלומר בשאלות מועטות, מי ומי ומדחי, כלומר להקשותו ולדחותו שלא ידע להשיב. כאילו אמירה מזלזלת, אפשר לומר. עדהכי עתה, בינתיים הרב יוסף הזה התקרב, אמר לי שמואל, מה אמר רב בשוויה? אמר לי, אז אותו רב יוסף אומר, אחי אמר רב, אין תולין את השוויה אלא בדבר של קיימה. רשי כותב, אלא בדבר של קיימה, שכיוצא בו מתקיים. אם היום היו חדשיו קלו, לימותי שאם הפילה דבר שאין ראוי לבריאת נשמה, כגון בירך אחד או באמצע או גוף אטום או מפלת מן בהמה וחיה ועוף, אלו הם דברים שלא ראויים להתקיים. ואחר כך הפילה שוויה אפילו בתוך שלושה, חוששת לבלד אחר. כלומר במקרים כאלו לא תולים את הייצור הזה שאינו בר קיימה, לא תולין את השוויה שיוצא אחר כך, שיוצא אחר כך באותם ייצורים הלא בני קיימה, אפילו אם מדובר בתוך שלושה ימים, אלא ההופעה של השוויה אומר לנו תחששו לבלד אחר, עם כל המשתמע מכך. הגמרא ממשיכה. אז אנחנו שמענו את דבריו של רב יוסף, שאמר בשמו של רב, שלא תולים שוויה שיוצא אחר יציאה של חומר, אלא אם מדובר שאותו דבר שיצא הוא דבר של קיימה. שאלינו שמואל לכל תלמידי דרב ואמרי די אחי. שמואל פנה לשאר תלמידים של רב והם הסכימו, כן, אמר רב כאלו דברים. הדר חזיה לרב יהודה בישות, ואז שמואל הסתכל על רב יהודה בפנים חמוצות או זועמות. רשי כותב חזיה לרב יהודה בישות, תשמע שהוא רב יהודה שלמד במוקדם יותר אצל רב, עד שרב נפטר. הוא רב יהודה הזה שמע את הדין הזה מפיו של רב ולא אמרה נעלה, והוא לא שיתף את שמואל בידיעה הזאת. רק כשבא אותו רב יוסף, אז שמואל נודע לו הדין הזה, וזה גרם לשמואל עצב או אכזבה שרב יהודה לא אמר לו את זה קודם. בא מיני רב יוסף בן שאול מרבי, המפלת דמות עורב ושוויה מהו? האם אפשר לתלות את השוויה בעורב ולא נחשוש לבלד אחר, או לא תולים את השוויה באותו דמות עורב? אמר לי, אין תולין אלא בדבר שיש במינו שוויה. אדם, הימה, חיה, כאילו דמויות, אפשר לתלות את השוויה בהן, אבל לא אוף, אוף אין שוויה. קשורה בו מהו? מה אם אישה הפילה דמות עורב, ושוויה שהייתה קשורה באותו דמות עורב? המלא, דבר שאינו, שאלת. רבי אמר, אתה שאלת דבר שלא קיים. איתיבי, אנחנו מתחילים פה קושיה על בסיס מקור תנאי ברייתא שממשיך עד חף זין עמוד א', ורק נזכיר את הנקודה העיקרי בעניין דמות עורב עם שוויה קשורה בו. רבי הגיב, דבר שאינו, שאלת. איתיבי, המפלת מין בהמה חיה, וכאן הדגשה, ועוף ושוויה אימהן, בזמן שהשוויה, שוב פעם נדגיש, קשורה אימהן, אין חוששים לבלעד אחר. הנה, יש מציאות שקיימת בניגוד למה שרבי אמר, והברייתא אומרת שאין צריכים לחשוש לבלעד אחר. אין שוויה קשורה אימהן, חושבים לבלעד אחר. הריני מטיל עליהן, אנחנו ממשיכים לדף חף זין, חומר שני ולדות, שאני אומר שם הנימוח שפיר, תהיינו הוולד של שוויה, ונימוח שוויה של שפיר. רש"י מסביר ומרחיב בנושא הזה, אבל אנחנו רוצים לשם קיצור להדגיש שמכאן רואים תיופתא נגד רבי, כי רבי אמר שמציאות של שוויה קשורה לדמות אוף לא קיים, וכאן אנחנו רואים שכן. אמר רבא בר שילה, אמר רב מתן המשמעיל, אנחנו רואים פה מעוין, ובשוליים כתבנו מעשה, זה המילה שאנחנו נדגיש במעוין, מקרים שבהם שעה השוויה לצאת אחרי הוולד. אז אמר רבא בר שילה, אמר רב מתן המשמעיל, מעשה ותלו את השוויה, כאילו שייכו את השוויה בוולד עד 10 ימים, ולא אמרו תולין אלא בשוויה הבאה אחר הוולד. אבל אם יש מצב הפוך, שיצא השוויה לפני הוולד, אז חוששים לוולד אחר. אמר רבא בר חנה, אמר ביוחנן, כאן עוד סימונים, יש לנו פצועת בית, הם מימרות של רבי יוחנן, כפי שנראה בהמשך, ויש גם סימון של כתר, והמשמעות שלו יובן בהמשך הגמרא. אז המימרה הראשונה של רבי יוחנן, מובא בשמו של רבא בר חנה, רבי יוחנן, מעשה ותלו את השוויה בוולד עד 23 ימים. דהיינו, יצא וולד ועד 23 ימים יצא, אחר כך תוך 23 ימים יצא שוויה, ואמרו שהשוויה שייך לאותו וולד. אמר לי רב יוסף, עד 24 אמרת לן, לא 23 אלא 24 ימים. אמר רב אחא ברי דרב אבירא, וכאן אנחנו לומדים עם שינוי הגרסה, אמר רבי יוחנן, מעשה ונשתעה הוולד אחר חברו, וגם המילה הזאת אנחנו מדגישים בצורת כתר, עוד מעט אנחנו נראה למה הדגשות האלו. אז זה סיפור אחר, היה ולד שיצא, ו33 ימים אחרי הוולד הראשון יצא ולד שני. אמר לרב יוסף, 34 אמרת לן, לא 33, השהייה הייתה במשך 34 ימים. אז יש לנו שני מעשים אחרונים שבשמו של רבי יוחנן, ואגב, יש עוד סימון פה, סימון חדש, צורת הרגש, שמבליט את המילה מעשה כעת, ובשוליים כתבנו שהייה בין הוולדות, הולדת שתי ולדות. עוד מעט נראה עוד מעשה בעניין הזה. אבל בינתיים מה שמעסיק אותנו כעת זה שני המעשים האחרונים, שיעה במשך 23 ימים ושיעה במשך 33 ימים. ה-23 ימים שייכנו ליציאת ולד ואחר כך שביה. ה-33 ימים שייכנו לשתי ולדות, אחד אחר השני. ממשיך הגמרא. אמר ליוב יוסף, סליחה, הניחה למען דאמר יולדת לתשעה יולדת למקוטעין, שהריון של תשעה חודשים לא מדובר בהכרח בתשעה חודשים שלמים, אלא מקוטעים, שמונה חודשים פלוס חלק קטן של חודש התשיעי, זה הכוונה מקוטעין. אז אם אתה אומר כך, משכחת לה אפשרות של הפרש זמן של 33 ימים בין ולדות, נמצא אחד נגמרה צועתו לסוף שבעה, לסוף שבעה חודשים, ולד אחד, עובר אחד, נגמר צועתו אחרי שבעה חודשים שלמים, ואחד נגמר צועתו לתחילת תשעה. מה הפרש זמן בין שבעה חודשים מלאים ותחילת תשעה? הנה, 33 ימים. אז זה מסתדר. אלא יש עוד דעה בעניין חודשי הריון. אלא למען דאמר יולדת לתשעה אינה יולדת למקוטעין. היא לא יולדת בתחילת תשעה, אלא התשעה חודשים שלמים. מאי איכא למימר? הרי איך תסביר שיעה בין שתי ולדות של 33 ימים? אפילו אם אתה אומר שבעה חודשים שלמים ותשעה חודשים שלמים, יש הפרש של חודשיים בין זה לזה, לא 33 ימים. הגמרא עונה, איפוך שמיתה, תהפוך את המימרות של רבי יוחנן שהבלטנו למעלה בצורות בית ככה, 33 לשביעה, דהיינו השיעה בין הוולד והשיעה שיצא אחר כך היה הפרש של 33 ימים, 23 לבלד, ושניהם, וכאן העיקר צריכים להוסיף, שניהם היו בחודש השביעי. כי בעניין לידה בחודש השביעי יש אפשרות לתחילת חודש השביעי לידה ובסוף חודש השביעי. ברש"י מובא, דלכולי עלמא יולדת לשבעה יולדת למקוטעין, כלומר שזה גם אפשרות לכולי, אבל זה לא כמו חודש התשיעי שלידה למקוטעין בחודש שביעי שנוי במחלוקת, אלא לידה בחודש השביעי אינו שנוי במחלוקת, במובן הזה שיש לכל הדעות הסכמה שהתכנות של לידה בחודש השביעי בתחילתו, אז, וגם גם כמובן בסופו. אז אם אומרים כך, ולד עובר ראשון, עוד ולד ראשון יצא בתחילת חודש השביעי, וכעבור 23 ימים לקראת סוף חודש השביעי יצא השני, וזה מסביר ההפרש בין ולד לולד של 23 ימים. הליבה דמאן דאמר יולדת לתשעה אינה יולדת למקוטעין. אמר רבי אבן בר אב עדה, אמר רב מנחם איש כפר שערים ועמילה בית שערים, גרסה אחרת במקום, מעשה בין שתי ולד אחד אחר חברו שלושה חודשים, והרי הם יושבים לפנינו בבית המדרש, ומה נינו מי הם? יהודה וחזקיה בני רבי חייא, הם היו הבנים של רבי חייא, והיה הפרש של שלושה חודשים בין לידתם. ועם אמור, אין אישה מתעברת וחוזרת ומתעברת. אם אישה נכנסה להיריון בבלד אחד, אז היא לא חוזרת ומתעברת בבלד שני. אז איך אתה מסביר את התופעה הזאת? אמר אביי, טיפה אחת הייתה, היא התעברה באותו זמן ונתחלקה לשתיים, אחד נגמר צורתו בתחילת שביעי, חודש השביעי, ואחד בסוף תשיעי. אז ההפרש ביניהם באמת מגיע לכשלושה חודשים. עד כאן שיעורנו להיום.